ערב טוב ומבורך, אני שמח שאפשר לדבר עברית. במידה ומשהו לא ברור, אולי יש קשיים של שפה, אני לא יודע, אז נא להעיר, זה בסדר, יש לנו כל הזמן המדרש. ואני חשבתי, כשנתבקשתי על ידי הרב לתת כאן שיעור, לדבר על נושא של יעקב וישראל. אולי פרסמו את זה? לא, כן, יעקב וישראל. וברשותם הייתי רוצה שאנחנו נלמד סוגיה בגמרא. לכן צילמתי לכם את המקור. אני מצטער על האיכות הלא כל כך טובה של הצילום, אבל אפשר לעשות מאמץ. הסוגיה היא באופן פורמלי סוגיה תלמודית שעוסקת בשאלה של הלכה. השאלה של ההלכה היא שאלה פשוטה מאוד. מדובר בפרשה השלישית של קריאת שמה. כל אחד מאיתנו יודע, כל בוקר וכל ערב אנחנו מצווים לקרוא את שמה. השאלה מה זה קריאת שמה? קריאת שמה מורכבת משלוש פרשות. פרשת שמה, פרשת והיה עם שמוע, פרשה שלישית ויומר. שתי הפרשות הראשונות נאמר במפורש בתורה שכל יהודי צריך לקרוא אותם ערב ובוקר, שנאמר בשוכבך ובקומך. הדבר הזה נאמר גם בפרשה הראשונה, גם בפרשה השנייה. שתי הפרשיות האלה לא תהיינה הנושא שלנו הערב. אנחנו נדבר על הפרשה השלישית. הפרשה השלישית היא פרשת ויומר, פרשת ציצית. מדוע אנחנו קוראים אותה בכל יום? משום שהיא מדברת על יציאת מצרים, ויש מצווה להזכיר את יציאת מצרים כל יום. מאיפה המצווה הזאת? פסוק בספר דברים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם כן, יש לנו מצווה לזכור, לזכור פירושו בשפה של התורה להזכיר, להזכיר את יציאת מצרים כל יום. זאת המצווה. שלום וברכה. והבעיה היא ש לא נאמר בתורה כמה פעמים ביום צריך לעשות את זה. כלומר, לגבי קריאת שמה, הפרשה הראשונה והשנייה, ברור, בשור בחוף קומך זה יוצא פעמיים. לגבי יציאת מצרים, לא נאמר בתורה כמה פעמים ביום צריך להזכיר את יציאת מצרים. אז אנחנו הולכים על המינימום, המינימום פעם אחת. כך לכאורה פשט הכתוב אומר שפעם אחת ביום צריך להזכיר את יציאת מצרים. ובכל זאת, אנחנו לא נוהגים כך, אנחנו מזכירים יציאת מצרים פעמיים בכל יום, גם בערב וגם בבוקר. והשאלה היא, על סמך מה? זאת השאלה שהייתי רוצה שנדון בה. אם משהו לא ברור, אז עכשיו לשאול, כי אחר כך זה יסתבך. כלומר, השיעור בנוי באופן כזה שבהתחלה אנחנו אומרים דברים פשוטים, לאט לאט זה נהיה יותר ויותר מסובך. כך שאם משהו לא ברור בשלב הראשון, אין תקווה שההמשך של השיעור יהפוך את זה ליותר ברור. בסדר. אוקיי. עכשיו, מדובר פה במשנה. המשנה מודפסת לפניכם, אתם רואים במלבן הראשון, פחות או יותר באמצע, כתוב בשמן מתני. כלומר, מתניתין. משנה. המשנה אומרת, מזכירים יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת, גם בלילות. לא רק בבוקר, אלא גם בערב. עכשיו, ההמשך, זאת ההלכה. עכשיו, ההמשך ידוע לכם מהגדה של פסח. הנה, בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה. הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. כלומר, עד ימיו של רבי אלעזר בן עזריה, עד היותו כבן 70 שנה, היו אומרים את יציאת מצרים בבוקר בלבד, ולא בערב. כלומר, קריאת שמה של ערבית הייתה קצרה יותר מקריאת שמה של שחרית. לא היו מזכירים יציאת מצרים בלילות. עד שדרשה בן זומא. כלומר, עד שהחכם בן זומא, מתלמידי רבי עקיבא או מחבריו של רבי עקיבא, דרש. מה הוא דרש? שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז פה יש מילה מיותרת בפסוק, והמילה הזאת שימשה את בן זומא כהוכחה שצריך להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. מהי המילה המיותרת? המילה כל. היה אפשר להגיד, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, בימי חייך או ימי חייך. המילה כל היא מילה מיותרת. אז הוא הבין, מה, אז בא לרבות. לרבות מה? לרבות לא רק את הימים, הזמן נשאר, חוץ מהימים, הלילות. לכן הוא אומר כך, ימי חייך, הימים, כל ימי חייך, הלילות. כלומר, הוא בא לרבות, אם כן, יוצא לפי רבי אלעזר בן עזריה, לפי בן זומא, שצריך להזכיר יציאת מצרים גם בלילות, בגלל המילה המיותרת, כל. והחכמים אומרים, אבל החכמים שלא הסכימו עם בן זומא, החכמים שלא היו אומרים יציאת מצרים בלילות, הם חשבו שהמילה כל איננה משמשת ללילות. איך הם אמרו את זה? והחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל, או כל ימי חייך, אתה עולה לפי הגרסאות, להביא לימות המשיח. זה בא לרבות שגם בימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. אם כן, לפי החכמים, המילה כל כבר תפוסה. מאחר והיא תפוסה, אז אין מה לעשות עם זה. כלומר, סירה, אי אפשר ללמוד מזה הלילות. כי כל בא לרבות שגם בימות המשיח מזכירים יציאת מצרים. טוב, הדברים מפורסמים, ידועים מהאגדה. זה בסדר? מה? זה לא מפריע? הדברים מפורסמים מן האגדה של פסח. והשאלה היא, מה הוויכוח? כלומר, על מה הם מדברים בעצם? אולי אני אסביר את זה קצת יותר. אני רוצה להסיק מסקנות עם מה שאנחנו קראנו כאן. לפי בן זומא, בימות המשיח מזכירים יציאת מצרים או לא? לא. ודאי שלא, כי המילה כל, שממנה למדו חכמים שבימות המשיח מזכירים יציאת מצרים, תפוסה אצל בן זומא בשביל ללמוד הלילות. יש לילות. כן, אבל זה מעניין שהחכמים חשבו שבלי המילה כל, לא היינו יודעים שבימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. זה דבר, אגב, תמוע מאוד. וכי חשבנו שצריך הוכחה שגם בימות המשיח מקיימים מצוות? זה סתם לא מובן. כן, הראשונים דנו בסוגיה הזאת, מבחינת השאלה של נצחיות התורה. אנחנו, אחד מ-13 העיקרים שהרמב״ם קבע, זה שהתורה נצחית. המצוות לא מתבטלות. פתאום אנחנו רואים שהחכמים אפילו, בלי המילה כל, הם לא יודעים שמזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. אם זה מצווה, זה מצווה. כן, זה שאלה קדומה. וגם רבי אלעזר בן עזריה, הוא באמת, הוא חושב שבימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. מובנת הסוגיה. זאת אומרת, אני אפילו אגיד יותר מזה. לפי בן זומא ורבי אלעזר בן עזריה, ברגע שמגיעים בימות המשיח, לא מזכירים את יציאת מצרים, לא בלילות ולא בימים. כן? כלומר, כי לפי שיטתם, בימות המשיח לא מזכירים את יציאת מצרים. נגמר. ואז יוצא שאפשר לחזור הביתה מוקדם יותר. לא באמת, ככה זה יוצא. האמת היא, אני אגיד לכם את האמת, אני אמרתי את זה באיזשהו שיעור פעם, ואז מישהו אמר לי לא נכון, הרבנים ימצאו טקסט אחר שצריך להגיד. אולי אני קצת ננסה להבין מדוע באמת יש מקום למחשבה שבימות המשיח לא מזכיר מציאת מצרים. זה שאלה גדולה. פשוט מאוד, צריך להבין למה צריך בכלל לזכור משהו. התורה אומרת תזכור משהו. או סתם בני אדם, בלי קשר לתורה, רוצים לזכור משהו. למה צריך לזכור משהו? מה שהיה, היה. אלא אנחנו רוצים לזכור משהו, כי אנחנו לומדים מזה משהו. דברים חשובים שהיו, אנחנו רוצים ללמוד מהם. מה אנחנו רוצים ללמוד מיציאת מצרים? שאפשר להיגאל. מגיעים לגאולה האחרונה, הגאולה הגדולה, ימות המשיח. אז זהו, יציאת מצרים מילאה את תפקידה. ברגע שהיא מילאה את תפקידה, אין צורך בה. זה יהיה מגוחך להזכיר יציאת מצרים, כשהגענו כבר למטרה של יציאת מצרים. מה? אז אולי גם את פסח? זה לא כתוב במפורש. פה מוזכר רק לגבי הפרשה השלישית. אז מה זה? ההתהוות של עם. אבל העם קיים. זהו, הוא קיים. הוא קיים, זהו. אז לא צריך להזכיר לנו שהוא קיים. עם ישראל קיים, זהו, לנצח. אז מה יש לזכור מזה? כלומר, אנחנו בעצם רואים מהסוגיה כאן שהחכמים אומרים לנו, גם בן זומא, גם חכמים, יציאת מצרים יש לה תפקיד כלפי העתיד, ברגע שהתפקיד הזה ממולא, אז או שהם מבטלים את זה לגמרי, כמו שבן זומא אומר, או שעדיין יש לזה תפקיד גם לעתיד לבוא. זה המהר"ל מפראג בנצח ישראל מסביר שהשיטה של חכמים בנויה על זה שאי אפשר היה להגיע לימות המשיח בלי יציאת מצרים. לכן גם בימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. לפי בן זומא לעומת זה, המהר"ל מפראג אומר, לא הייתה שום מניעה שנשאר במצרים עד ימות המשיח. והמשיח היה מוציא אותנו ממצרים. זה שמשה הוציא אותנו לפני כן, זה יותר טוב, נחמד יותר, אבל היה אפשר גם להגיע ישירות לימות המשיח מתוך מצרים, והחכמים לא מסכימים. זה אומרים שאי אפשר היה להגיע לגאולה שלמה בלי לצאת קודם כל ממצרים. בסדר? זה הוויכוח. אבל כל פנים, לכל הדעות, יציאת מצרים זה דבר שהוא משמש ככלי למשהו אחר. זה מה שנאמר כאן. טוב, עד כאן זה ברור, מכירים את זה מן ההגדה של פסח. מה שלא כל כך מכירים, זה ההמשך. כי ההמשך לא כתוב בהגדה, אבל הוא כתוב בגמרא. הגמרא מביאה ברייתא, ובברייתא מסופר שהשיחה בין בן זומא לבין חכמים היא המשיכה. תניא, אני קורא כאן בפנים. אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח. מה ההיגיון בכלל? כלומר, אתם מבינים שאפילו בן זומא זה ברור מאוד. אגב, אמרנו, הלכה כמי, כבן זומא או כחכמים? כבן זומא, כחכמים? סתם הלכה כחכמים. זאת אומרת שאתה לא אומר את הפרשה השלישית של קריאת שמה בערבית. הלכה כתנא קמא, שאמר מזכירין יציאת מצרים בלילות. זאת אומרת שההלכה היא כבן זומא. אם הלכה כבן זומא, יש נפקא מינה להלכה. מה נפקא מינה? ברגע שמגיעים ימות המשיח, מקצרים את התפילה. בסדר, לא מקצרים את התפילה, מקצרים קריאת שמע. נכון? אגב, גם מן הסתם לא אומרים ברכת גאל ישראל. כלומר, אמת ואמונה ואמת ויציב. שהיא נסמכת לפרשה השלישית. וגם לא אומרים ברכת השכיבנו. כלומר, מאוד מאוד חשוב לדעת מתי זה ימות המשיח, כדי לא להגיד שלוש ברכות לבטלה בכל יום. פעמיים גאל ישראל ופעם אחת השכיבנו. כן? כלומר, לפי חכמים, אין נפקא מינה. בין בימות המשיח, בין שלא בימות המשיח, מזכירים יציאת מצרים בבוקר ולא בערב. אבל לפי בן זומא, יש נפקא מינה להלכה. לכן השאלה, מה זה ימות המשיח, זאת שאלה הלכתית שיש לה גם נפקא מינה. חייבים לדעת מה ההגדרה המדויקת של ימות המשיח. טוב, בואו נראה. אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? מה? והלא, כבר נאמר. עכשיו בן זומא יביא גם פסוק. כדי להוכיח שלא מזכיר יציאת מצרים לימות המשיח. הפסוק הוא פסוק מירמיהו. אני אקרא את הפסוק, כי הרי הגמרא מביאה אותו. אבל תוך כדי שאני קורא את הפסוק, שמוכיח לפי בן זומא שלימות המשיח לא מזכיר יציאת מצרים, אני אבקש מהציבור לחשוב תוך כדי קריאת הפסוק, על השאלה איפה הפסוק מדבר על לימות המשיח. ככה הוא אומר, זה פסוק שנדבר על ימות המשיח. נבדוק אם זה כתוב שם. והלא כבר נאמר. הנה ימים, זה פסוק בירמיהו כף ג'. הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד. חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, כשאדם ירצה להישבע, אומר לנו הנביא, הוא לא ישתמש יותר בפורמולה, במינוח, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. שזה כנראה פורמולה שהיו משתמשים בה. כי אם, אז מה הוא כן יגיד? חי השם אשר העלה. ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. ברור? זאת אומרת, על זה ידבר. מה, יש פה יערה על הנוסח? כן, רק רציתי להסביר שצפונה, זה בשפה של הנביא, תרגמתי ישירות לעברית של ימינו שנדע על מה מדובר. כן, אבל... זה מה שאומר הרמב"ן בדרשתו לראש השנה. דרשת ראש השנה של הרמב"ן, הוא מביא את הפסוק הזה, והוא אומר שהוא מתכוון לבבל. ושזאת הסיבה שבגללה עולי בבל הרשו לעצמם לבטל את מצוות התורה, שניסן הוא החודש הראשון. הרי התורה אומרת צריך לקרוא לניסן החודש הראשון. ופתאום באו עולי בבל, אומרים ניסן. מי יתיר להם להשתמש במילה אחרת? התורה אמרה ראשון. אז אומר הרמב"ן, זה בגלל שהם סמכו על הפסוק הזה. אבל הגמרא, אני לא יודע איך הרמב"ן מסתדר עם הגמרא, אבל הגמרא מבינה את זה לגבי הגאולה האחרונה. כן? אז ארץ צפונה מדובר יותר גדול מזה. אז קצת יותר צפונה מבבל. אבל אני שואל, בסדר, כאן כתוב שלא יזכירו את יציאת מצרים יותר. אבל איפה כתוב שזה בימות המשיח? אז כשיהיה. שיבואו מכל העולם. אז, אבל על מה הפסוק מדבר? על זה שיהודים יבואו מכל העולם והתיישבו בארץ ישראל. זה מה שכתוב. איפה כתוב ימות המשיח? כל שבטי ישראל. יפה מאוד. איפה כתוב ימות המשיח? ימים באים זה גם מחר בבוקר, זה ימים באים. אלא מה? רואים שהנביא מבין קיבוץ הגלויות זה ימות המשיח. כלומר, זה ההגדרה שלו. כלומר, לפי בן זומא, ברגע שהסוכנות גומרת להעלות את היהודי האחרון, זהו, מקצרים קריאת שמה, דאורייתא. כן, מה שכתוב. השאלה היא, מה האחוז? האם צריך להיות עד היהודי האחרון האחרון? או 60% זה גם מספיק? זו שאלה. כן? מה עם כל המתבוללים? עשרת השבטים וכו'. יש פה שאלה. אבל על כל פנים, רואים שההגדרה של ימות המשיח אצל בן זומא, היא הגדרה גיאוגרפית, סוציולוגית, לא הגדרה רוחנית. מעניין, לא הגדרה מיסטית. עכשיו, יש לזה גם עוד נפקא מינה מעניינת. כלומר, בעצם מה אומר כאן הנביא? הנביא אומר, המאורע של קיבוץ הגלויות הוא כל כך גדול, שהוא מוחק מן הזיכרון את יציאת מצרים. מדהים, זה מה שכתוב. כלומר, זה לא בן זומא אומר את זה. זה ירמיהו אומר את זה. הנביא. מעניין מאוד. עכשיו יש לי שאלה קלאסית. וכי חכמים לא יודעים את זה? לא מכירים את הפסוק של ירמיהו? יש הרבה פעמים טענה כזאת. כשאני מדבר עם אנשים, מביא להם רעיונות, ראיות, מקורות, מהגמרא, מהפוסקים. אז יש תגובה מאוד, איזה ג'וקר ששולפים. אומרים, מה, הגדולים לא יודעים את זה? זה ג'וקר ידוע. מה, הגדולים לא יודעים את זה? זה לא טענה, לא ככה פוסקים הלכות. הלכות לא פוסקים על ידי הפחדה. אבל פה, אני כן, מה? מה, הגדולים לא יודעים? הסטייפלר לא יודע את זה? מה, מי אתה? עכשיו, שאלה, אבל אני כן אשאל את זה. חכמים לא יודעים את זה? את הפסוק בירמיהו? מה, הוא גילה להם את אמריקה? אז זה פסוק בתנך. לא יכול להיות שהחכמים לא יודעים את הפסוק הזה. ובאמת, הם עונים לו. אתה לא יודע לקרוא בכלל. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. זה לא נכון. לא הבנת נכון. אלא שתהה עצמאות מדינית עיקר, ויציאת מצרים תפלה. כלומר, אתם רואים שלפי החכמים, הם מסכימים. הקמת מדינת ישראל מבחינתם זה יותר גדול מיציאת מצרים. מסכימים. אבל זה לא מוחק את יציאת מצרים. למה אמרתי עצמאות מדינית במקום שיעבוד מלכויות שכתוב כאן? למה? כי צריך לתרגם. פשוט. נכון? לא, פשוט צריך להסביר. מה זה? שאין שעבוד מלכויות בשפה של החכמים, בעברית מודרנית אומרים עצמאות מדינית. בערבית, אינדפנדנס נציונל. כן? הלאה. עכשיו, אני רוצה כאן ללמוד מזה עוד משהו. אבל לפני שאני אגיד מה שאני רוצה לומר, אני רוצה, לפני שאני ממשיך, שלום וברכה, אני רוצה קודם כל להגיד הצהרה קטנה, דקלרציון. כן? כן. אני רוצה להגיד איזו הצהרה קטנה, לפני שאני ממשיך. אני נגד אכילת חמץ בפסח. עד כאן ההצהרה. עכשיו אני רוצה להמשיך. אנחנו רואים שיש במדינת ישראל יותר אנשים שעושים בשר על האש ביום העצמאות מאנשים שמקפידים לא לאכול חמץ בפסח. זאת עובדה. מה הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שדברי הנביא התקיימו, שבתודעה של עם ישראל, היציאה משעבוד מלכויות תופסת מקום יותר חשוב מאשר יציאת מצרים. עובדה. יש כל מיני סיבות. תגידו כי זה קרוב יותר, כי לא דתיים, לא יודע, כל מיני דברים. כי פיתות זה טעים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אבל זאת עובדה. כן? יציאת מצרים תפל, שעבוד מלכויות עיקר. עובדה. עכשיו, אני רוצה קצת להבין מדוע זה כך. אני רוצה להגיד שלושה הבדלים בין יציאת מצרים לבין יציאה משעבוד גלויות. יציאת מצרים הייתה אחרי 200 שנה. 210, אני מדייק. יציאת אירופה הייתה אחרי כמעט 2000 שנה. יציאת מצרים הייתה מארץ אחת. יציאת אירופה הייתה ממאה ארצות. יציאת מצרים הייתה לא גאולה סופית, כלומר כי היה גלות אחריה, והגאולה שלנו היום אין גלות אחריה. זה שלושה הבדלים עצומים שהופכים את יציאת מצרים לקטנה לעומת המאורעות שאנחנו חיים בדור שלנו. אלא מה, תגידו? לא רואים את זה. אבל כבר אמרו חכמים, אין בעל הנס מכיר בניסו. כלומר, מי שנמצא בתוכו של תהליך, לא מבין את המשמעות של התהליך. ויש לזה סיבה. אם היינו מבינים את מה שקורה לנו היום, היינו משוגעים. אי אפשר לדעת שאתה נמצא במאורע החשוב בהיסטוריה, וגם באותו יום לקנות חלב במכולת. בלתי אפשרי. אתה באקסטזה. אז הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מזה, ושם אותנו בתודעה קטנטנה, ולא רואים מה שקורה. ואני רוצה להוסיף לכם עוד משהו. גם אבותינו כשיצאו ממצרים, לא ידעו מה קורה. יש לי הוכחה. יש מדרש מובא באבות דרבי נתן, פרק 33. שם כתוב כך, שמשה הגיע אל ים סוף. עכשיו אתם זוכרים, המצרים מאחורה, יש ים מקדימה, מדבר עם נחשים והקרבים מימין ומשמאל. מצב קשה מאוד. משה מרים את מטהו, פותח את הים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. למה? זה לא יבש. לא עוברים בבוץ. יש לנו נעליים חדשות וזה. נעליים, בפסח הרי קונים נעליים חדשות. אז אפשר לעבור. והמדרש אומר ככה, שמשה התפלל, והקדוש ברוך הוא עשה נס, והים התייבש. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. למה? יש החיילים המצרים מאחורה, כן? תתבקר, כי זה לא ישר. נכון, זה יבש, אבל זה לא ישר. משה התפלל, והים נעשה ישר. אמר להם משה לישראל, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שיעשה הים פירורים פירורים. אנחנו לא יודעים חלק מדי, אפשר להחליק. עשה שיהיה פירורים פירורים. משה התפלל, ונעשה הים פירורים, שנאמר, פוררת הים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור עד שיעשה חומות. עכשיו, אני רוצה שתבינו משהו. יש, אני ספרתי שם, 15 דרישות של עם ישראל יש, לפני שהם מסכימים להיכנס לים. בין היתר הם רוצים חומה בין כל שבט ושבט. מה, אני אעבור עם האשכנזים האלה? והם דרשו שיהיה גם פירות ושתייה לילדים. ממתקים. בלי זה אני לא בא. משה התפלל, וזה ניתן להם. עכשיו תגידו, זה מדרש? אני אומר לכם, זה אמת היסטורית. אני מכיר את היהודים. זה ברור שהם לא עברו בלי זה. זה בטוח. ברור. עכשיו, אני אומר, מה זה אומר? למה אני מביא לכם את המדרש הזה? כדי שנבין שמי שנמצא בתוך המאורה, יש לו דאגה מיידית, האם יש מיץ תפוזים לילד שלי או לא. זה הבעיה שמטרידה אותו. אותו דבר גם בדור שלנו. כן? עכשיו, רוצה להוסיף על זה עוד נקודה. הנביא אומר, וכך חכמים מבינים, שיציאת מצרים לא נעקרת לגמרי מן הדעת. נשאר משהו. מעניין, מה קרה אצל אבותינו לפני יציאת מצרים? נא לנסות להיזכר מה היה אז. אז אני הולך לפי מדרש תנחומה, כן? מדרש תנחומה מספר שיהודים, אחרי יום קשה של עבודה, היו חוזרים הביתה. נו, מה עשית היום? אני היום בניתי שתי פירמידות. אתה? אני בניתי דווקא שלוש פירמידות. כן? היה קשה. ואז היו מתחילים לדבר ואומרים, מתי נצא כבר מפה? והיו קוראים במגילות. כך כתוב, היו קוראים מגילות שהיו מתנחמים בהם ואומרים, למחר אנחנו נגאלים. מה היה במגילות האלה? במגילות האלה היה כתוב על יציאת אורקסדים ויציאת חרן. והיו אומרים, כמו שהקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו מאורקסדים ומלבן הארמי, כך הוא עתיד להוציא אותנו ממצרים. כלומר, הייתה אגדה, אגדת אורקסדים. יצאנו ממצרים. על מה האגדה מדברת? על יציאת מצרים. מה עם האגדה העתיקה? מה קרה לה? נעלמה? נשאר קצת מזה. ארמי עובד אבי וארץ מצרימה. בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, והולך את אביכם את אברהם. ויקח את אביכם את אברהם והולך אותו בכל ארץ כנען. כלומר, יש שרידים, שארית של האגדה העתיקה. אז אם ניקח ברצינות את דברי חכמים, זה אומר שיבוא יום, שאנחנו בליל הסדר, נדבר קצת על יציאת מצרים. נגיד, לפני כך וכך אלפי שנים, יצאו אבותינו ממצרים, היה קשה, עכשיו נחמד. אבל ידברו על העיקר. על מה ידברו? ידברו על מלחמת העצמאות, על אחמדינג'אד ג'אד, על אריה דרי, לא יודע, ידברו כל מיני דברים, יספרו מה הלך כאן. זה יהיה העיקר, זה לא שיבטלו, בכל זאת ידעו מה העיקר ומה תפל. אני מדבר פה לפי דעת חכמים, לפי בן זומה זה אחרת, אבל לפי חכמים זה כך. עד כאן זה מובן מה שאני אומר, כי אני הולך לסבך את זה עכשיו הרבה יותר. עד עכשיו זה יחסית פשוט, זה הקדמה. אתה תהיה מוכן לענות על בחינה על השאלות האלה? אנחנו נגיש לך שאלות, תצטרך לקבל ציון על זה. עכשיו נשאל את השאלה. החכמים אומרים, בן זומה לכאורה, הבין את הפסוק נכון. הנביא אמר, לא יאמרו, לא יאמרו יותר. אז איך בן זומה הבין לא יאמרו? שלא יאמרו. איך החכמים הבינו לא יאמרו? יאמרו. זה קצת תמוה. הנביא אומר לך לא יאמרו. אומרים חכמים, זה לא שלא יאמרו, הכוונה שיאמרו, אבל יהיה תפל. מאיפה הם לקחו את זה? כלומר, בן זומה לא צריך להביא הוכחה לקריאה שלו. אבל חכמים צריכים להוכיח את הלגיטימיות של הקריאה הזאת. אז לגיטימיות זה מילה בעברית מודרנית. אז לגיטימציון. אז מה הוא אומר כאן? החכמים אומרים, כיוצא בו אתה אומר. יש לנו דוגמה שהפסוק אומר לא יאמרו ובכל זאת יאמרו. כיוצא בו אתה אומר לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. אם כן, מאוד מוזר שבתורה עצמה, אחרי שהקדוש ברוך הוא, המלאך, אומר ליעקב, לא ייקרא עוד שמך יעקב, קוראים לו יעקב. אז מה זה מוכיח? אומרת הגמרא, לא שיעקר, כאן זה עובר לעמוד השני, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. זה לא מתבטל לגמרי, זה ממשיך. אבל העיקר זה ישראל. אז אותו דבר, כשהנביא אמר שלא יזכירו יציאת מצרים, הכוונה שיזכירו קצת. בסדר? ככה חכמים הבינו. אני רוצה מזה להגיע למסקנה. חכמים מקבילים את המעבר מן הגלות לגאולה, למעבר מיעקב לישראל. הרי זה אפילו הנושא של ההרצאה, יעקב וישראל. אז כנראה שיש קשר. זה שמשנים את השם למישהו, זה אומר שהוא קונה זהות חדשה. כלומר, זה לא סתם משהו נומינלי, כן? עד עכשיו, אתה משנה מספר תעודת זהות. לא, זה משהו הרבה יותר עמוק. עד עכשיו היית יעקב, אתה הופך להיות ישראל. זה משהו אחר. כמו שגם אנחנו עושים שינוי השם, חס וחלילה, לחולה. עד עכשיו קוראים לו כך, מכאן ואילך קוראים לו כך, הוא עבר שינוי. ואז אנחנו מאמינים שהתפילה שלנו תועיל לשם החדש. אותו דבר אמרו חכמים, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. אם כן, יש מעבר בזהות מיעקב לישראל. והייתי רוצה להבין מה זה המעבר הזה. כי זה מאוד, עם השלכות מאוד גדולות. אנחנו עברנו בדור שלנו את המעבר הזה. עברנו ממצב של גלות למצב של עצמאות מדינית, שיעבוד מלכויות בטל. אז כנראה שאנחנו עברנו מיעקב לישראל. ואני רוצה להבין מה זה יעקב ומה זה ישראל. אם אנחנו מסתכלים בתורה, לכל אורך התורה, יעקב זה השם של אבינו כשהוא במצב של קטנות. וישראל כשהוא במצב של גדלות. שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ומהי הקטנות? ומהי הגדלות? אז אולי אני אסביר קצת היסטוריה. העם היהודי קוראים לו יהודים. מה זה היהודים? מאיפה זה בא המילה הזאת?
שבט יהודה?
הייתי מסכים. אבל מה נעשה שיש בתוכנו גם משבט בנימין ויש גם כהנים ולווינים? אז מה זה יהודים? אפילו במגילת אסתר, איש יהודי שהוא היה איש ימיני. אז תחליט, או שהוא ימיני או שהוא יהודי. הוא ימיני מצד השבט שלו. יהודי מצד הלאום. היהודים היו הגולים של ממלכת יהודה. זאת אומרת, כשאמרו בזמן העתיק יהודי, התכוונו לא לבן הדת היהודית, לא היה דבר כזה, אלא יהודי היה מישהו שבא מהמדינה של מלך יהודה, והוא עכשיו הוא בגלות. זאת אומרת שזו הגדרה במקור היא לאומית, היא לא דתית. זה כמו שלמשל, אם יום אחד, אני יודע, מדינה תתבטל, מדינת נורווגיה, ואז הנורווגים יתפזרו בעולם. אז לא יגידו הדת הנורווגית, אלא האומה הנורווגית התבטלה. זאת אומרת אבל מה? במשך כמה דורות, כשגולים, ואין מלך, אין מדינה, אין מוסדות לאומיים, אתה מתנהג כמו עדה דתית. כלומר, שאתה שואל מה זה היהודי, אתה כבר לא שם את היהודי לעומת הבבלי או המצרי. אתה שם את היהודי לעומת הנוצרי והמוסלמי. כלומר, אתה מגדיר את עצמך בהגדרה דתית. זה הצורה, הייתי אומר, המוקטנת של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, הוא לא בחר בדתיים, הקדוש ברוך הוא בחר באומה, עם, גוי גדול. אחר כך אנחנו מתנהגים כפרטים. זאת אומרת שיעקב, שהוא השם שלנו בגלות, כך מסביר הנציב מוולוז'י, שהשם יעקב שייך לגלות, זה הגדרה של פרט. וכאשר אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, אנחנו חוזרים להיות אומה, ואז אנחנו ישראל. מעניין מאוד שבתעודת זהות הישראלית, הייתה תקופה שהיו כותבים דת ולאום. דת יהודי, לאום יהודי. לא ידעו איך להגדיר. יהודי זה דת או זה לאום? לא רוצה להיכנס לזה. אתה לא מבין שיהודי מגרש יהודי? זה לא הולך ביחד. יש איזו אמביוולנטיות. אז אומרים לו, אז הגמרא אומר, זה יעקב וזה ישראל. עכשיו, מעניין מאוד, יש, הייתם בטח בתל אביב, הייתם בתל אביב? יש מוזיאון מאוד מוזר, זה מוזיאון בלי עתיקות. קוראים לו בית התפוצות, או מוזיאון על שם נחום גולדמן. בית התפוצות. או המוזיאון של הדיאספורה, משהו כזה. זה מוזיאון שעם ישראל הקים בשביל לזכור מי זה יעקב. ישראל עושה מוזיאון ליעקב. עכשיו זה מאוד מעניין, כשעושים מוזיאון למשהו, מה זה אומר? זה אומר שזה דבר ששייך לעבר, כלומר עם ישראל מרגיש שהגלות זה שייך לעבר, שתיים, שזה חשוב, יש מה ללמוד מזה. אז זה בדיוק מה שאומרת הגמרא כאן, לפי דעת חכמים, ישראל עיקר, יעקב תפל לו, לומדים מזה משהו. ההגדרה של הזהות הדתית לא נתבטלה. אהה, מעניין. אגב, יש מחלוקת בעם ישראל, בין דתיים לבין לאומיים. מכירים את הוויכוח הזה? כשהקמה הציונות, היו אנשים שאמרו, תראה, היהדות זה דת, לא צריך את כל הסיפורים הדתיים, הסיפורים הלאומיים האלה. היו אפילו רבנים במינכן שלא רצו שהקונגרס הציוני יהיה במינכן. אז חיפשו מקום אחר. איפה זה היה? טוב. והיו אנשים בעלי אוריינטציה חילונית, אמרו, היהדות זה לאום, לא צריך דת. כלומר, יעקב וישראל היו במחלוקת גדולה מאוד. וכאשר קמה מדינת ישראל, לאיזשהו זמן, ישראל ניצח את יעקב. יש סופר ישראלי בשם עמוס עוז. שמעתם עליו? פופולרי מאוד לצערי. והוא אומר, כשאני הייתי צעיר, אנחנו, בוגרי הצבא, מהקיבוצים, היינו לובשים את הדובון. ראיתם פעם דובון? זה מעיל מאוד לא אסתטי, ומאוד לא נוח, אבל שהוא הגאווה של בוגרי צבא בישראל. בסדר? זה משהו כזה ירוק או כחול. ראיתם? אפשר לזהות מרחוק. זה ישראל. עכשיו, אומר, עמוס עוז אומר, היינו לובשים את הדובון, וידענו שיש שכונה בירושלים ששם אנשים לובשים בגד אחר בצבע שחור. הם מבקשים שלא יקחו אותם לצבא, ושלא ניסע בשבת שם. אז העולם היה מחולק יפה מאוד. לפי הגמרא, קוראים זה יעקב וישראל. יום אחד, אחרי מלחמת ששת הימים, ראיתי את המתנחלים עולים על הגבעות של השומרון, עם כיפה על הראש, ועם הדובון שלי, והרגשתי שגנבו לי את המדינה. נכון. הוא לא יכול לקבל שיעקב וישראל יתפייסו. יש, אבל יש תהליכים כאלה בחברה הישראלית. רק צריך לדעת איך קוראים להם. הנה, הגמרא אומרת לנו איך קוראים להם. נמשיך, יש המשך בגמרא. וכן הוא אומר, וכן הוא אומר, לכאורה, הגמרא רק תחזור על הדברים שהיא אמרה עד עכשיו, אנחנו נראה שזה לא נכון. וכן הוא אומר, יש לנו עוד דוגמה לזה, שמשהו לא מתבטל לגמרי. אל תזכרו ראשונות, זה פסוק בישעיהו. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. המשך הפסוק, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. בואו נראה איך הגמרא לומדת את זה. אל תזכרו ראשונות, זה הקמת המדינה. וקדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. כלומר, יש מאורע שלישי שהוא צריך להיות כל כך גדול, שהוא יהיה יותר גדול מיציאת מצרים והקמת מדינת ישראל גם יחד. מהו המאורע השלישי? תנה רב יוסף. זו מלחמת גוג ומגוג. כלומר, מלחמת גוג ומגוג היא כל כך גדולה בחשיבות שלה, שהיא תמחוק מן הזיכרון, או כל כך תקטין, תלוי לפי בן זומא או לפי חכמים, אפילו את יציאת מצרים והקמת המדינה. צריך להיות משהו גדול, גוג ומגוג. מה כל כך גדול שם בגוג ומגוג? בואו ננסה לראות. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך, הוא פגע בו זאב, וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב. כן, זה מקביל ליציאת מצרים. פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי. זה מקביל להקמת המדינה. אתם יודעים שהסמל של אנגליה זה אריה. נכון? מי שיודע קצת בהרלדיק. פגע בו נחש, זה כבר כנגד גוג ומגוג, וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל, צרות אחרונות, משכחות את הראשונות. עכשיו ננסה קצת להבין מה שכתוב כאן. מה זה מלחמת גוג ומגוג? הרי מלחמות לעם ישראל היו הרבה, לצערנו, במשך הדורות. פעמים רבות הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, לא תמיד אגב, אבל הפעמים רבות הקדוש ברוך הוא הציל אותנו במלחמות. מה מלחמת גוג ומגוג שונה מכל מלחמה? ההבדל הוא דבר אחד, התוצאה. הנביא יחזקאל, בפרק למד ח', מסביר לנו מה זה מלחמת גוג ומגוג. זאת מלחמה גדולה, שבאה באחרית הימים, כל העמים באים על ירושלים. ושם נאמר, והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. כלומר, מה מיוחד במלחמה הזאת? שהיא מלחמה עם השלכות אוניברסליות. או לפי איך שהנביא זכריה אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? לא רק על ישראל, אלא על כל העולם כולו. מעניין מאוד. כלומר, זה הקיום של פסוק שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום, באהבה. מה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה? שמה ישראל. השם אלוהינו, השם אחד. מה הרש"י מפרש? מה זה השם אלוהינו? רש"י. צריך לדעת רש"י. אין על זה מבחנים בבית הספר, כי זה בתקופת החופש. אבל, בכל זאת, אפשר לשם שמיים ללמוד את זה. כן, או כולם נמצאים בחופשה, כן, יצאו, זה, בקיץ, זה ישראל, משהו, כן? אומר רש"י. אז זה, מה שרש"י כותב מזעזע. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העולם, שנאמר, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כי אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כלומר, לפי רש"י, וזה הפשט, כן, רש"י זה פשט, הפסוק הזה הוא לא פסוק מונותאיסטי. תמיד אומרים, המונותאיזם של היהדות, איפה הוא כתוב? שמע ישראל. רש"י אומר, לא, אדרבה, זה ההפך, השם הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, אבל הוא עתיד להיות השם אחד. בינתיים, אז מי מנהל את הגויים? שאלה גדולה, לא? שרי אומות העולם, המלאכים וכו'. אבל המטרה היא שכל העולם כולו ידע את השם. ומתי זה קורה? במלחמת גוג ומגוג. עכשיו אני רוצה להבין משהו. אמרנו שעם יציאת מצרים והגלות אחר כך נהיינו יעקב. מכמה מדינת ישראל נהיינו ישראל. אם מלחמת גוג ומגוג מוחקת את הזיכרון של שני הביטויים הראשונים, סימן שצריכה להיוולד זהות שלישית. איך היא נקראת? לא יעקב, לא ישראל. אז מה? מה נשאר? כתוב, כולנו הרי אומרים קורבנות בבוקר, נכון? גם האשכנזים, גם הספרדים אומרים קורבנות לפני התפילה, נכון? האשכנזים הם צדיקים. למה? סומכים עליהם כשהם אומרים קורבנות בבית. הספרדים לא כל כך צדיקים, אנחנו חושדים שהם לא רוצים לומר, אז אומרים בבית הכנסת. ומכריחים אותם. כן? אבל מה אומרים שם? זרע יעקב, מנחה בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו או שמו ישראל בישורון. אז אם כן, יש להבינו השלישי שלוש שמות. יעקב, ישראל, ישורון. זה מעבר. עכשיו, תשימו לב דבר מעניין. זאת אומרת שהזהות הולכת ומתגדלת. בהתחלה, יעקב, אתה מגדיר את עצמך בזהות דתית. דתית זה קטן. מה זה דתי? זה פרטי. אני רוצה חיי העולם הבא. אני רוצה את הצדקות האישית שלי. אני רוצה להיות קדוש. ברגע שזה ישראל, הקדושה עוברת למישור כללי של האומה. ואז מה זה ישורון? עובר למישור אוניברסלי. כלומר, אותה זהות של עם ישראל הופכת להיות, במקום להיות עם שאיננו יודע מה שמחוץ לו, לעם שיש לו שליחות של ונברחו בך כל משפחות האדם. מובן מה שאני אומר? אבל זה תהליך שקורה. שהדבר מאוד מעניין קורה, אני קצת מכיר את החברה הישראלית, אני בא במגע איתה כל הזמן. בחברה הישראלית יש היום משבר. פעם היה משבר של דת. כן? יהודים הפסיקו לקיים מצוות. לא יפה, ממש לא בסדר. אבל לפחות הקימו מדינה. יש זהות לאומית. היום יש משבר בזהות הלאומית. כן? יש מה שנקרא פוסט-ציונות. כבר לא רוצים כל כך את מדינת ישראל, לא מבינים. בתוך הכפר הגלובלי, מה המקום ללאומיות? וזאת למה? בגלל שלא מבינים שבדיוק כמו שלא מבינים הלאומיים שהמצוות הן לאומיות, כך לא מבינים הקוסמופוליטיים שבתוכנו שהיהדות היא אוניברסלית. ויש כלל גדול שאמרו חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. מה זה קליפה קודמת לפרי? שכל רעיון נכון מופיע בהתחלה בצורה לא נכונה. כן? יש רעיון גדול, למשל, תינוק. ראיתם פעם תינוק? זה נחמד או לא? לא, זה עושה קקי, וזה דורש חלב, והוא צועק, והוא עושה בעיות, והוא לא יודע ללמוד גמרא. אז למה אוהבים אותו כל כך? כי קליפה קודמת לפרי, יודעים שזה יגדל. נכון? אז אותו דבר, יש היום משברים, אבל המשברים האלה הם ההתחלה של תהליך. התהליך הזה הוא תהליך גדול של והתגדלתי, התקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. עכשיו זה, לכן אני אומר לכם שיש היום סוגיה שמתחילה להעסיק מאוד את הציבור בישראל, והייתי אומר את היהודים בעולם כולו. זה הסוגיה של מה יש לעם ישראל לומר לעולם כולו. אתם יודעים שיש היום מה שנקרא דה-לגיטימציה של מדינת ישראל בעולם. שמעת על זה? יש דה-לגיטימציה, כן? אומרים, עם ישראל זאת מדינה רעה. עם ישראל הוא גם לא בסדר. סתם, היהודים הם גנבים, והיהודים הם וכו' וכו'. כן? שאלה היא, מאיפה זה בא? אנטישמיות אנחנו מכירים, תמיד היה. אבל היום האנטישמיות עלתה למדרגה הרבה יותר גבוהה. אומרים שהקיום של העם הזה הוא לא בסדר, משהו כאן לא בסדר. עכשיו ברור שבשביל זה ממציא בכל השקרים שבעולם, אבל יש כנראה איזושהי סיבה. אני אגיד לכם מה. יש במה שנקרא תת מודע, סובקונסיאן, הקולקטיבי של כל העולם, מה שפועל שם זה התיאולוגיה הנוצרית, גם כשהעולם הפסיק להיות נוצרי. ואז שואלים את עצמם, מה זה המדינה הזאת? המדינה הזאת עומדת בסתירה לכל האמונה הנוצרית. כי הרי לפי התיאולוגיה הנוצרית זה בלתי אפשרי שעם ישראל יחזור לארצו. והוא חזר. אז עושים את... עכשיו, אז בעצם העולם אומר, בסדר, אנחנו מסכימים שתעשו את זה. היה לכם שואה, זה היה מאוד קשה. אנחנו מלאים בהבנה. כן, כמו שכתוב על עשיו, שנחמרו רחמיו על יעקב. למה נחמרו רחמיו? הוא ראה אותו צולע. טוב, זה אחד שצולע, אז מרחמים עליו. אז העולם מרחם עלינו, אבל הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, אבל אם אתם עשיתם כל כך הרבה בלגן, בלגן זאת מילה בעברית מודרנית, שפירושה חוסר סדר. עשיתם כל כך הרבה בלגן, אז זה בטח שזה אומר שיש לכם מה לומר לנו. אז תגידו מה שיש לכם לומר. ומה עושים היהודים? שותקים, לא אומרים כלום. הדתיים אומרים, תנו לנו ללמוד גמרא בשקט. יש לנו בית מדרש, מספיק. מספיק בעיות שיש לנו עם עצמנו, צריך להניח תפילין, המקווה לא תוקן ויש בעיה, והרב לא קיבל משכורת, זה מספיק בעיות. החילונים אומרים, אנחנו מדינה מערבית כמו כולם, יש לנו דיסקוטקים כמו כולם, אנחנו בסדר, אנחנו חלק מהעולם המערבי. אז הגויים אומרים, זה עם ישראל? זה מה ש... בשביל זה הם עשו כל כך בבלגן? זה בטח לא הארץ שלכם, תחזירו אותה, יש פלסטינאים שמעוניינים. יש מי שרוצה. כן? אז אני מבין שיש לנו היום תפקיד, יש לנו אחריות לדבר עם העולם. כלומר, נגמר הזמן שבו היינו צריכים רק לשמור על עצמנו. הגיע הזמן שבו אנחנו צריכים גם לקחת אחריות על התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. עכשיו, במשך כל הגלות אי אפשר היה. היינו במצב שבו לא יכולנו לקיים את התפקיד הזה. כי היינו במלחמה להתקיים, מלחמת הישרדות. אבל עכשיו הגיע הזמן, והגויים באים. ואני נלחם את האמת, אני אישית בא במגע עם הרבה מאוד גויים, שמבקשים מהיהודים, בבקשה, תנו לנו הדרכה. מה עלינו הגויים לעשות? הם רוצים... שבע מצוות בני נוח, זה מינימום, אבל הם רוצים הרבה יותר מזה. הם רוצים להיות דבקים באלוהי ישראל. והם עוזבים את הנצרות, והם עוזבים את האסלאם. התופעה קיימת. אני אפילו הקמתי ארגון לצורך זה, ארגון ברית עולם, שמתפקידו לתת מענה לדברים האלה. אישית אני ישבתי בבית דין כמה פעמים, ואני קיבלתי גויים שביקשו, תכיר בי כבן נוח. לא רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות בן נוח. רק תגיד לי מה לעשות, איך להתפלל, איך לאכול, איך להתחתן, כל מיני דברים כאלה. וזה בעצם ההתחלה. ההתחלה של מה שכתוב כאן בסוגיה. תנה רב יוסף, זאת מלחמת גוג ומגוג. זה לא חייב להיות קטסטרופלי. זה יכול להיות גם בצורה הרבה יותר עדינה. אם אנחנו דואגים לקיים את המסר שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו בשבילו, ללמד את העולם כולו, זה יותר קל. למה שזה יהיה קשה? זהו. תודה רבה על ההקשבה שלכם. ערב טוב. יש שאלות? בטוח שיש שאלות. אמרו לי שאצל השוויצרים זה מאוד מדויק. וכיוון שאמרו לי שזה שעה, ונשאר, ודיברתי 57 דקות, אז יש 3 דקות לשאלות. מה? נכון. טוב, ערב טוב.